איזה כיף שיש לי אורחות שמכירות ומאזינות ורוקדות לצלילי הפתיח. ממש משמח. היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין. נמצאת איתי כאן, מרקדת. מאוד משמחת אותי על הבוקר. ענבל קוד מידן.
היי.
ענבל היא אימא של רומי אותם ושי. והיא חוקרת את תחום החינוך הביתי בארץ, שזה הפתעה למאזינות הקבועות והדוקות של הפודקאסט. דוקטורנטית לחינוך, נכון?
נכון.
עוד צריכה להתפרסם עבודת הדוקטורט שלך.
נכון מאוד.
והאמת היא שאני יוצאת פה מחוץ לאזור נוחות שלי, כי אני לא כל כך בענייני חינוך ביתי. אני לא מכירה את העולם הזה. אז ענבל, תלמד אותי פה המון דברים חדשים, ואני בטוחה שגם איתכן. ודיברנו על זה גם קצת בפודקאסט עם אבישג קופלמן, איך אפשר לעשות הום סקולינג כשיש עדיין...
הקשבתי.
כן. נשים לינק למטה למאזינות שלא שפספסו. ובעצם... בואי נראה, תלמדי אותי. אני רוצה להחכים, ספרי לי הכל. אז בואי נתחיל מהכובע היותר מקצועי, כי באמת מעניין אותי לשמוע על המחקר שלך.
אז אני אתחיל רגע מהאימהות, כי אז הגלישה תהיה יותר טבעית למחקר. אז רומי נולדה לפני 9 שנים, הייתי אימא צעירה, לא היה לי מושג, וכל הפנטזיות של לשבת עם חברות בבית קפה ולעשות אלבומי לופה, הכל נגנז, הכל נגנז. הייתי ב-100% אימא שלה, ובאמת בתקופה הראשונה מבחינתי אנחנו ביחד, וכשהתחלתי לחפש מסגרת, כי זה מה שכולם עושים באיזשהו שלב, אז הרגשתי שאני לא מסוגלת לעשות את זה. זאת אומרת שיש משהו אחר כרגע בחיים שלי, שהוא הרבה הרבה יותר חשוב לי לעשות אותו. וזה קצת שם את הכל... בגוון פחות אטרקטיבי, ומבחינתי עכשיו לגדל את התינוקת שלי, זה הדבר שאני רוצה לעשות. ואני יכולה להגיד, וזה כאן אני רגע ככה כן גולשת למחקר, שרוב האימהות שבוחרות בחינוך ביתי, תכף ככה נצלול לתוך זה, מתארות את החוויה הזאת של הגלישה, שמתחילות עם תינוק בבית, והן באיזשהו מקום גולשות לתוך זה, הן לא תכננו את
רגע,
זה.
רגע, אני חייבת לשאול, ומה היה לפני הלידה?
איפה הייתי? אני עבדתי בחברת תקשורת המון שנים. עשיתי הסבה ועברתי להיות גננת בגן אנתרופוסופי 3 שנים לפני הלידה של רומי. אז כשרומי נולדה, הייתי גננת.
אז היה לך איזושהי מוכנות כזאת?
אולי המושגים שלי כלל גם ילדים, אבל אף אחד לא מכין אותך להיות הורה. אם חשבתי שהייתי עם ילדים וזה יהיה לי יותר קל, לא, זה... זה לא, זה משהו אחר, אבל כן הייתה איזה קרקע כזאת שאפשרה לי לקחת את הטיים-אוט הזה ולהגיד, אוקיי, אז השנה אני לא חוזרת. וככה התגלגלתי לזה. את התואר השני עשיתי בייעוץ חינוכי בתל אביב, ואת עבודת התזה החלטתי להקדיש לחינוך ביתי. משם התחלתי בעצם בכובע של החוקרת של החינוך הביתי, והמחקר הראשון בעצם עשה איזושהי השוואה בין ילדים שמתחנכים בבית, ובין ילדים שנמצאים במסגרות הפורמליות.
נשמע כמו משהו שאני לא בטוחה שאני רוצה לשמוע את התוצאות שלו.
לא נכון, לא, זה היה מאוד מאוד עדין, ולא אומר שום דבר, ובאמת רק לבדוק, הרי, מה מעניין חוקרים, מה מעניין אותם בתחום החינוך הביתי, לבדוק אם מי שגדל בבית הוא בסדר, אם הוא משווה. הרי הנקודת השוואה היא הילדים במסגרות, אז אין לך מה לדאוג. כאילו, מקסימום הילדים בבית יכולים לצאת לא כל כך טוב, אבל... או לא יודעת, אבל תמיד נקודת ההשוואה היא המיינסטרים.
כאילו, בודקים איך ילדים שמתחנכים בבית עומדים בכל מיני קריטריונים של משרד החינוך?
אני בדקתי... עד עכשיו המחקרים, עד המחקר שלי, המחקרים בדקו ילדים שהם כבר בגילי בית ספר. אותי עניין לבדוק גילי 4-6, מה קורה בגיל טרום בית ספר. ואז בדקנו כל מיני פרמטרים, הם באמת יודעים לזהות אותיות ולכתוב את השם שלהם, כי זה בעצם ילדים שלא נחשפים לזה כמו ילדים שנחשפים לזה בתוך מערכת פורמלית.
כשאני מגיעה לגן ליום הורים כזה, לשבת עם הגננת פעם בשנה, שהיא מוציאה דף כזה, ומקריאה, כן, צ'קליסט, ומקריאה לי את כל המדידות והמדדים עם הבת שלי עומדת בהם או מתקשה בהם. אז כן. כזה?
אז כזה יותר בתחום הקריאה והכתיבה, כי זה לשם הלכתי. וכל מיני פרמטרים שקשורים לאינטראקציה בין הורה לילד. וזה היה המחקר הראשון, והיה לי נחמד מאוד לעשות אותו, כי הוא גם היה נושק לחיים שלי.
אז איך זה בעצם הולך? איך זה מתנהל?
אוקיי, חינוך ביתי הוא ארוך טווח, זאת אומרת, יש ילדים שהתגייסו לצבא ומעולם רגלם לא דרכה באף מסגרת פורמלית, יש כאלה בארץ. יש המון משפחות בחינוך ביתי בארץ, מכל הגילאים.
כמה מבחינה מספרית?
קצת פחות מ-1,000 תלמידים, 950. משהו לדעתי הנתונים מדברים?
אז זה לא המון, זה עדיין לא, תופעה
אבל,
שהיא...
אבל צריך לסייג את זה ולהגיד שאלו הנתונים שנמצאים אצל משרד החינוך. יש המון משפחות שהן מתחת לרדאר. זאת אומרת שמשרד החינוך לא יודעים עליהן. יש איזשהו תהליך פורמלי שכדי לקיים חינוך ביתי, אתה צריך לבקש פטור מחינוך חובה. ואז יש איזה תהליך כזה שאתה עובר, מגיעים אליך הביתה, בודקים שהכל בסדר, ואתה מקבל אישור פורמלי. אז האלף האלה שאני מדברת עליהם, זה ילדים שעברו את התהליך הזה. זאת אומרת שההורים שלהם ביקשו עבורם
את הפטור.
ואני יכולה להגיד שמרשתות ומהיכרות, אני יכולה לומר כמעט בוודאות שזה כמעט כפול.
אוקיי.
שזה עדיין נישתי מאוד. מאוד נישתי, כן. אחוזים קטנים.
אבל יש יותר אימהות ויותר הורים שבוחרים לא לשלוח לגנים הצעירים. אני מדברת על נגיד עד גיל חובה, עד גן טרום חובה. יש הרבה, אני חושבת שיש יותר ילדים שמצטרפים למערכת בגיל טרום וחובה, מאשר אלה שממשיכים אחר כך ל...
אז באמת יש מין... כמו פירמידה כזאת, זה באמת בתחתית שלה נמצאים הילדים הצעירים וזה המון, ובאמת ככל שהגילאים עולים, אז נהיה יותר דליל. בגילאים הבוגרים יותר, שזה גילאי ממש המתבגרים, ה-12-13, אז הרבה פעמים יש בקשה של הילד להצטרף למערכת החינוך. גם בגלל צרכים חברתיים ש...
זהו, זה נראה לי אחת השאלות הכי...
נכון, פופולריות.
הכי פופולריות והכי באמת מסקרנות. מה עושים מבחינה חברתית? גם בגילאים יותר קטנים, גם בגילאים יותר גדולים. איך מספקים את הצורך החברתי הזה?
כל המומחים היום והתיאורטיקנים, גם במאות הקודמות, דיברו על קבוצת שווים כערך בערך מגיל 3. עכשיו, אני מורידה את זה רגע לחיים שלנו. יש המון קבוצות של ילדים ואימהות, המון, ובמיוחד בגילאים הצעירים. אנחנו כרגע נמצאים בקבוצה שיש בה 30 משפחות. 30 משפחות רק מאזור עמק חפר שנפגשות ומתנהלות ביחד. יש חוגים ויש מפגשים פתוחים ויש מפגשים שאנחנו מעבירות את הנושא. זה עולם שלם שאתה מתארגן אליו ויש ילדים. זה נכון ש... שהם לא בכל בוקר קמים ופוגשים את הקבוצה, את אותה קבוצה גדולה, קבועה, אבל יש ילדים מסביב כל הזמן, וגם יש ילדים במשפחה ויש ילדים בגנים, ושוב פעם זה מאוד מאוד משתנה, כי כשהם גדלים, הצרכים החברתיים שלהם גדלים, ואז הם זקוקים לדברים קצת אחרים. אבל אז כהורה אתה עושה את ההתאמות, ואז מה שנורא קשה, אם יש לך ילדים בכמה גילאים, ואתה צריך לדאוג לצרכים של כולם, וזה הרבה פעמים מתנגש.
וואי, זה נראה לי לנהל מין מערכת שעות כזאת, של כל אחד יש לו כזה סלוט במערכת.
כן, ותצרפי לזה שבכל דבר, בכל משבצת, כולם נמצאים. ואת גם אם יש חוג ליותם, אז כולנו הולכים לחוג שלו. גם אם אני רוצה להיפגש עם חברה שלי, נגיד, אז כולם באים איתי. מראית, כולם עכשיו, זה מין מערכת כזאת, שהעיקרון שלה, לא כעיקרון, אלא כמציאות, כחיים, זה שאנחנו ביחד, וזה לא תמיד פשוט, את מתארת לעצמך.
זהו, זה מוביל אותי לשאלה, נראה לי גם פופולרית, שאת בטח שמעת אותה הרבה, איפה, בדרך כלל האימהות הן אלה ש...
לגמרי.
שנמצאות בסיטואציה. איפה את כאימא, איפה האימהות בתוך הסיפור הזה?
אימהות כסובייקט, איפה אני כענבל?
כן, אני לא מדמיינת את עצמי, באמת, אני לא מדמיינת את עצמי, אני כל כך אוהבת את הבת שלי, ותמיד צריך להגיד את זה עם הפתיחה הזאת, נכון?
נכון.
אני כל כך אוהבת את הבת שלי, אני כל כך אוהבת להיות איתה, אבל אני לא מדמיינת סיטואציה שאני איתה 24/7. אני לא יכולה לדמיין את זה. כשיש חופש גדול, או חופש פסח, או סיטואציה כזאת, אני שוברת את הראש ומחלקת בין הסבתות וחושבת על תוכניות ופעילויות ומה איך אני אעביר את הזמן ולא מתוך כוונה רעה, פשוט א', אני לא גננת, ב', זה קשה לי כי אני עצמי אינדיבידואל, ויש לי רמות עניין שהן לא משותפות עם ילדה בת, תינוקת בת חצי שנה, ילדה בת שנתיים, ילדה בת שלוש, אפילו עכשיו שהיא בת חמש, ואני יכולה כן לתקשר איתה, וכן לדבר איתה, ולעשות איתה המון המון דברים ביחד. עדיין ה-24/7 הזה, אני לא מבינה אותו.
אני אקח רק את זה שאמרת שזה קשה. זה קשה. זה קשה. את מדברת ואני אומרת שרגע כאילו, אני לעצמי כאילו, תעצמי, תנסי להיזכר איך את עושה את זה, כי הם לא לידי עכשיו, וזה...
זהו, ברחת מהם לפודקאסט, את עכשיו החופשה בעצם.
היה לי תירוץ מעולה, זה כאילו בדרך כלל אוניברסיטה, אבל אמרתי, אמא שלי, יש לי איזו פגישה חשובה, אז בעצם אנחנו פה.
את יכולה לשתות את הקפה חם.
כן, תוך כדי.
בטח, תוכלי, תשתי, אני אביא לך איזה קוקטייל מטריה.
האמת היא, אבל אני לא רגילה לשתות את הקפה חם, עכשיו אני אתרגל, זה בעיה לחזור אחר כך הביתה. אני אענה על זה בכמה רמות, כי באמת נגעת ככה ישר בלב העניין. קודם כל אני אפתח ואגיד שוב, זה באמת לא פשוט, זה מאוד מורכב. ואני יכולה לדבר על עצמי, למרות שיש לי פרספקטיבה של שיחות ורעיונות עם עשרות אמהות שעושות את זה, אני, יהיה לי יותר קל להגיד מה אני עושה ואיך לי זה עובד. אני חושבת שהאימהות ממלאת אצלי, כענבל, צורך מאוד 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 חשוב, שהוא בעצם הצורך שלי באיזושהי זהות אימהית שאני מאוד מאוד מחוברת אליה. מבחינתי, אם אני כרגע מחלקת את עצמי, אז הענבל האימא תופס את רוב הזמן ואת רוב המשאבים הנפשיים, ואני מרגישה שבאמת זה מורכב ובאמת זה קשה, ואפשר לדבר רק על זה בלי סוף, אבל זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו, וזה מה שטוב לי, וזה מה שממלא את הצרכים הנפשיים שלי יותר מכל דבר אחר, כי אני מרגישה שזה תמיד מחובר גם לאיך אתה גדלת, ואיך אתה רוצה להיות הורה לילדים שלך, ואני חושבת שדרכם אני מגשימה הרבה דברים בעצמי, באימהות שלי, זה לא שאני משתמשת בהם כדי לעשות את זה, בסוף זה win-win, אבל טוב לי שם, אני רוצה ככה לגדל אותם, אני מסתכלת על היתרונות העצומים של זה עבורי, ואין שום דבר בעולם שמעניין אותי כרגע יותר מזה, ובתוך כל זה אני מוצאת את הנישות שאני מצליחה להגניב לעצמי זמן, ונכון, יש ימים שאני לא מצליחה לנשום, כאילו אני מסיימת היום ואני אומרת וואו, לא היה לי רגע, וכל דבר לעשות לידם הוא הרבה יותר מורכב. ואפילו אני חושבת כאילו אני אגיד את זה הכי פשוט, שכשהם לא נמצאים לידי עכשיו, אני חושבת עליהם, כאילו הלב שלי מתפוצץ, כי הרבה יותר קל גם להרגיש עליהם רגשות חיוביים כאלה הארדקור, כשהם לא לידך.
נכון.
כך, נכון?
נכון.
אני ממש מרגישה את זה עכשיו. וכשהם לידי, אז הקשת יותר רחבה. כי
נכון, יש עצבים, יש כעס,
יש
תשישות, כן?
יש הכל, אבל אני באמת מרגישה שיש המון דברים שהם מבחינתי כרגע מושהים, והם יקבלו את הזמן שלהם, וכשיגיע הזמן שלהם, אז יהיה מבחינתי הכי מדויק שאפשר. כי אם הייתי צריכה כדי, לדוגמה, אני יועצת חינוכית, אז כדי לפתוח את הקליניקה שאני הצבתי וכמעט הגעתי אליה, אבל המחיר של זה היה לשלוח נגיד את אחד הילדים למסגרת בגיל צעיר, אז מבחינתי אני לא רוצה את זה. זה לא שווה לי כרגע, המחיר לא שווה לי. ובמערכת האיזונים האלה, אז אתה מוצא.
ואני ממשיכה עם השאלות הקשות.
לגמרי, אני שם.
איפה אבא?
אבא בעבודה. סתם, אני כאילו צוחקת, אבל באמת אחד המחירים זה שיש מפרנס אחד, ושהוא עובד מאוד קשה, ופחות רואים אותו. אז זה לא כזה דרמטי, כן? אז הוא מנסה והוא מגיע, ואני לא בטוחה שאם היה מתאפשר לו הרבה פחות, אז הוא היה הרבה יותר בבית, כן? בוא נשים את הדברים על השולחן אם אנחנו... אבל בסוף עול הפרנסה יושב בדרך כלל על האבא. ויש לזה השלכות משפחתיות, וגם מבחינת מערכת לחצים, וגם מבחינת האמא, שהיא צריכה לוותר על המקום המפרנס.
זהו, זו השאלה הקשה הבאה. דיברנו על זה קצת בטלפון גם. איך זה עובד מבחינת כסף? בואי רגע נשים את זה על השולחן.
אני חושבת, זה נורא נורא פשוט, כי בסוף אתה עושה בחירות בהתאם למציאות שאתה בוחר. אתה בוחר לחיות בצורה מסוימת, אתה בוחר מציאות מסוימת, ואתה מתאים את עצמך. זה כמו שאני יכולה לתת לך אלפי דוגמאות שלא קשורות רק לחינוך ביתי, שנגיד אתה בוחר עכשיו פעמיים בשנה לטוס עם המשפחה לתאילנד, ואתה מארגן את עצמך סביב זה. אתה פחות חוסך, אתה מקצץ במקומות אחרים, כי זה מה שאתה מאוד רוצה לעשות. אז גם בחינוך ביתי, יש כל מיני פלטפורמות, אבל בסוף... אתה מתאים את עצמך, ואתה עושה קיצוצים בכל מיני מקומות.
זהו, אנחנו באמת, אנחנו חיות במדינה כל כך יקרה. הכל פה כל כך יקר. יש הרבה שיח סביב זה שבאמת המשק בית נדרש לשתי משכורות. זאת אומרת, זה לא כמו מה שהיה פעם ש... לא יודעת, לפני 30-40 שנה, אבא הלך לעבודה, אמא נשארה בבית, כולם הסתדרו עם משכורת אחת צנועה. איך באמת, כאילו, גם בתור מישהי שבמשק הבית שלה יש שתי משכורות ושני בני הזוג עובדים, עדיין אנחנו צריכים לעשות חישובים ואיזונים ובלמים ולחשוב על התקציב ועל כל שקל ולעשות בחירות וויתורים. אז איך זה באמת, איך זה עובד?
אני חושבת שכל משפחה נמצאת בסרט הזה, של באמת לתקצב את מה שיש. ואני יכולה לתת לך כל כך הרבה דוגמאות למשפחות, וגם לימות קרייריסטיות, שעשו קאט וחזרו הביתה להיות עם הילדים, ומצאו כל מיני פתרונות. פתרונות
איזה, איזה, לדוגמה. ספרי לי על הפתרונות.
אבל חלקם ישמעו לך, תגידי, מה, אני אעבור לגור ליד ההורים?
לא, לי, אז כל מיני... אני הכי סקרנית בעולם, באמת.
אז אני יכולה לתת לך דוגמאות פרקטיות, שלא תמיד קונים בגדים חדשים, אפשר להעביר בגדים. עוברים לגור באיזו יחידת דיור ליד ההורים. עוברים לגור בעיר, או ביישוב שהוא זול יותר. כל תרבות הצריכה מקבלת טוויסט. אתה לא נכנס לחנות ו... קונה צעצועים ללא הכרה, אתה מקצץ אולי בטיסות לחול, אתה נוהג ברכב שהוא לא חדש. כל דבר שהוא הוצאה, אתה שם עליו סימן שאלה. אני מניח חייב להתחבר לחברת כבלים, אני לא, אין, אולי, יש, אולי לא צריך בכלל טלוויזיה בבית, אולי אפשר דרך המחשב. סתם, ככה, באמת בפינצטה דוגמאות קטנטנות, שחוסכות אלפי שקלים בכל השם. אני לא כלכלנית ולא קואוצ'רית, אבל אני אומרת ש... אתה בסוף מתאים את המציאות למשהו שאתה מאוד מאוד רוצה. אם עכשיו היה איזה משהו מאוד מאוד נחשק בעינייך, שהיית חייבת לשים כל חודש סכום מסוים בצד, כדי לחסוך אליו, כי זה הדבר שאת הכי רוצה, היית מוצאת את הדרך לעשות את זה. זאת אומרת, להיות אימא בחינוך ביתי, זה, החלק הכלכלי הוא משהו שאתה מתארגן, זה לא קל, זה עוד משהו להתמודד איתו, זה חזית. אבל זה לא, זה אף פעם לא שם את הבחירה בסימן שאלה. זאת אומרת, קודם כל, האימהות בוחרות בזה איכשהו, את יודעת. הן רוצות את זה, ואז הן מארגנות המציאות לפי הבחירה.
מעניין. זה מאוד מעניין לשמוע את זה. אז איפה החינוך? איפה החינוך הביתי? כשאני שולחת את הבת שלי
החינוך.
לגן, אני יודעת שהיא הולכת ללמוד א', ב', ג', וגם אומרים לי בתור אמא, עזבי את כל הדברים האלה, אל תשבי איתה בבית. הגננת אומרת לי, את לא צריכה לשבת איתה עכשיו על חוברות, את לא צריכה ללמד את המספרים ואותיות ודברים, אני דואגת לזה בגן. ואז היא מגיעה הביתה, ואני יודעת שכל הדברים האלה שהיא אמורה עכשיו, מבחינת הקצב התפתחות שלה, ומבחינת הגיל שלה, זה... בזה מטפלים בגן, ולי נשארים תכנים אחרים שאני בתור אימא רואה שהם חשובים או רוצה לתת לה אותם.
מה שאני שמה לנגד עיניי זה את ההתפתחות הרגשית נפשית שלהם. מבחינתי הם לומדים מאיך שאני, ופה זה העבודה הכי 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 קשה, כי אני יודעת שאיך שאני אתנהל, ואם אני אהיה בן אדם טוב, זה מה שאני אעביר להם. ואיך שאני אגיב למוכרת, זה מה שהם יקלטו. ואיך שאני אגיב אם נופלת לי עכשיו כוס ונשברת, זה מה שהם יקלטו. ואיך אני אגיב לזה אם אני מתעוררת ביום עמוס ואני עמוסה עכשיו, איך אני מתנהלת? הם שם כל הזמן, הם ספוגים, הם קולטים הכל, והקושי הגדול זה שהם גם מראות. אין להן להסתתר, אין להן לברוח, הם מראים לך כל הזמן, ואם את עושה משהו שהוא ככה טיפה צורם, את מיד מקבלת פידבק. ומבחינתי אחד המתנות הגדולות של חיי, זה להיות במקום הזה, זה לרצות להיות אדם יותר טוב ויותר מפותח בשביל עצמי, ולדעת שיש לזה את המשמעות הכי חשובה כרגע, כי ללמוד לקרוא וללמוד לספור, את הידע הזה הם יקבלו. ואני יכולה לתת לך דוגמה, אם זה ירגיע אותך על יותם. עם יותם, עם רומי זה היה סיפור אחר, כי דרשה משהו אחר, אבל יותם, לא ישבתי איתו מעולם, הוא ילד בן 6, על חוברת. כי זה לא עשה לו את זה, זה הלחיץ אותו, זה הביא למקום לא כל כך טוב מולו. שום דבר, שום דבר דידקטי, מכוון, לא נעשה מול יותם. באופן חד משמעי אני אומרת את זה. כשאני ישבתי עכשיו עם מי שאמורה להיות המורה שלו בכיתה א', כשאם והוא ייכנס, ישבתי איתה, אמרתי, תקשיב, אני רוצה להיות רגועה, תני לי את הרשימה של הדברים שהוא צריך לדעת. אין סיבה שהוא ייכנס בפערים, אם הוא ייכנס אז... והוא יודע כל מה שילד בגילו צריך לדעת. איך זה קרה?
וואי, זה נשמע
אני לא יודעת.
מדהים.
כי הוא באמת... סופר, יום אחד הוא לקח, יש לי סרגל של מטר, והוא התחיל לעבור על המספרים, והוא ספר פתאום עד 100. יש את שי, שהוא בן 3.5, יש לי סרטון ששלחתי לאבא, לפני פעם אבא שלהם מקבל פידבקים על איך הילדים מתפתחים, שיהיה רגוע. אז הוא סידר אבנים, והוא ילד בן 3.5, עוד לא בן 3.5 אפילו, והוא ספר עד 20, פתאום זה קרה. אני לא ישבתי איתו על לספור, אבל הוא חי איתי, הוא רואה, אני סופרת דברים, אנחנו סופרים ביצים, אנחנו כל הזמן, החיים שלנו הרי הם מלאים באוריינות, ילדים לומדים לקרוא ולכתוב, גם אם אתה לא יושב איתם על חוברת. זה תלוי ילד, רומי כן אהבה מאוד חוברות, אבל הם לומדים את הדברים האלה, ובעיניי מה שהם מקבלים כרגע שהם יכולים לקבל ממני, שאני מסוגלת לו, שאני בן אדם מאושר גם, זה לא שאני עכשיו באיזה הקרבה וצריך לגרד אותי אחר כך. אז בעיניי אי אפשר למדוד את זה. הם לא יקבלו את זה בשום מקום. אני ההורה שלהם, וגם אני עוברת פה איזושהי התפתחות.
כשאת מתארת את זה ככה, אין בעצם הבדל מאוד גדול ביני לבינך. כי אני, כשאני מבלה עם לי, אני או אבא שלה, שי, שאנחנו מבלים איתה את אחר הצהריים, אז מבחינתנו אחר הצהריים הוא נראה ככה. היא מצטרפת אלינו לסידורים בעיר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי בתור אימא, שהיא לא תהיה כל יום בגינה עם ילדים, אלא שהיא תהיה איתי בסידורים ותדע איך מדברים לכל מיני אנשים שפוגשים בדרך, ותראה כל מיני אנשים שונים שגם נראים אחרת, והיא עוזרת לי לבשל, ושי אופה לחם בבית, אז היא כבר יודעת, היא הופעה איתו את הלחם ביחד, ושפעם אחת אני הייתי צריכה להפות את הלחם במקומו, אז היא ידעה להגיד לי בדיוק איך ומה, וללמד אותי שזה היה מדהים, כאילו איך ילדה בת 5 יודעת איך הופעים לחם. אז באמת אין הבדל, זאת אומרת, אני לא יושבת, אני גם לא יושבת על פאזלים וכאלה, אני לא... לא סובלת את זה, אין לי סבלנות. למזלי, לשי יש הרבה יותר סבלנות ממני בדברים האלה, אז הוא נותן את המענה כשצריך. ואני רואה שכן, יש הרבה דברים שאני יודעת שהיא לא למדה בגן, שהיא פשוט ספגה מהחיים.
אז אני חושבת שאחד הדברים הכי 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 משמעותיים כהורי אתה ככה נכנס לזה ולומד את זה, זה לעשות מה שמתאים לך ומה שטוב לך, והילד יצטרף אליך והוא יהיה איתך, אם אתה תהיה בטוב ורגוע, אז הוא שם. זה לא משנה אם תצא כל שבת לטייל, או שתישב בבית, או שתירך רק לסבתא, או שתרד לגינה, אתה חייב לדייק את מה עושה לך את זה. הילד יהיה לידך. הכי חשוב בעיניי זה שהילד יחווה הורים שטוב להם, והם רגועים, והם בסדר, ובלי לחצים של צריך. כי לא צריך, אתה פשוט להיות, ומה שאת מתארת אחר הצהריים, זה נפלא בעיניי. ואחד הדברים ש... אחת הביקורות שחינוך ביתי מקבלים זה שהילדים בבועה. ולי יצא לא פעם להגיד שהם לא בבועה, הם חיים את החיים, הם חיים איתי את החיים, הם יודעים מה זה בנק, הם יודעים מה זה משרד ממשלתי, הם יודעים מה זה ללכת למכולת, הם יודעים, הם פשוט חיים איתי, הם חיים את החיים, הם... זה שונה, בחשיבה של זה קצת שונה, אבל...
כי כשאת אומרת חינוך ביתי, אני רואה אימא באה אצלי בראש, יושבת כל היום עם הילדים, עם לוח וגיר, ולומדת אותם, לא יודעת, כמו שיש בגן כזה לוח של עונות השנה, והיא עוברת איתם, עכשיו אנחנו באביב, ובאביב יש פרחים, ובפרחים, ויש בסתיו יש נחליאלי, וכל השירים והריקודים שהם לומדים בגן, ואני אומרת, אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני לא...
טל, אם זאת התמונה שהייתה לי בראש, לא הייתי נכנסת לזה אפילו לשעה. זה לא ככה, אנחנו, את יודעת, מגיע הסתיו, או אנחנו יוצאים החוץ, אנחנו חיים גם בחלק מהזמן בחוץ, אז הם חווים את העונות בחוץ. אני לא לימדתי אף פעם על עונות השנה, אני אף פעם לא לימדתי על חגים, במקסימום יש לנו איזה מפגש, ואנחנו שרים שירי חנוכה או whatever, אבל אני לא לימדתי את הדברים האלה, את הילדים, ואני משוחררת ממה צריך, או מה חשוב שהם ידעו. יש לי, אני חיה במין תחושה שלמה, שמה שהם מקבלים זה המון, ואת יודעת, בסוף הם ישבו מתישהו על ספת הפסיכולוג, בטוח יהיה להם מה להגיד עלינו.
לכל הילדים לא משנה מה אנחנו בדיוק. בוחרות לעשות, נכון. תמיד אני חושבת על ספת הפסיכולוג.
בדיוק.
אבל מה שאת מתארת זה גם מה שקורה בבתים אחרים לפי המחקר שלך?
יש...
או שכן יש אמהות שיושבות עם הכרטיסיות והלוח והנחליאלי.
כרטיסיות והנחליאלי, לא, לא, לא נתקלתי, אבל כן יש איזשהו מנעד. יש אמהות... וגם מדברים על זה בספרות, זה בעצם נקרא, יש איזה רצף שבקצה אחד שלו זה unschooling, ובקצה השני שלו זה schooling. אני אסביר קצת. unschooling זה אומר, אני חיה את החיים איתו, אני לא מלמדת, אני מדברת גם על גילאי בית ספר. אני לא מלמדת שום דבר, אני נענית לסקרנות הטבעית שלו. אם הוא מתעניין באותיות, אז אני אשב ולמד אותו. אם הוא מתעניין באיזה חלק בהיסטוריה, אז אני אמצא לו את החומר הרלוונטי ואני אנגיש לו את זה. אבל אני לא, האימהות האלה באנסקולינג לא יוזמות למידה דידקטית בכלל. זה קצה אחד.
שזה כמוני אחר הצהריים, איזה כיף.
בקצה השני נמצאות האימהות של הסקולינג, שיש מעט מאוד כאלה בהארדקור בארץ, יותר בארצות הברית אפשר לראות, שהן ממש מכניסות את בית ספר הביתה. יש להם תוכנית לימודים ושעות קבועות, והן יושבות עם הילדים ומלמדות אותם לפי המערכת שעות מקבילה. לגיל שלהם ומלמדות. רוב האימהות נמצאות איפשהו באמצע, בארץ רוב האימהות יותר נוטות לאנסקולינג. מי שכבר בוחרת בחינוך ביתי בארץ, אז בדרך כלל החינוך הוא הרבה יותר חופשי וזורם, כי אחרת הן מוצאות איזה שהן אלטרנטיבות פרטיות. אני מדברת גם על גילי בית ספר. אבל מי שככה הולכת על זה, זה בדרך כלל באווירה היותר חופשית.
ובפולניות, איך בסוף ניגשים לתעודת בגרות?
אז אני אקח אותך שורה התחתונה, שנמצא גם במחקרים בארץ וגם באירופה ובארצות הברית, ילדים שמגיעים למוסדות לימוד גבוהים, מפגינים ידע אפילו רב יותר מילדים שלמדו במערכות החינוך הפורמליות. איך זה קורה? יש לזה כל מיני השערות, שמשהו בצרכים הנפשיים שלהם התמלא בביטחון העצמי, בתחושת המסוגלות והיכולת. הם בעצם הרבה פעמים גדלים במין תחושה שמאוד מאוד מקשיבים להם ומאוד מאוד הולכים איתם. ותחושה שאתה יכול לעשות לא מה שאתה רוצה מבחינת אין גבולות פה, כי זה לא המצב. אבל ממקום שמה שתרצה, אנחנו ננגיש לך, ומה שיעניין אותך זה מה שתעשה, ואין איזושהי כפייה שאתה חייב להיות עכשיו בכל השיעורים בבית ספר, כי כולם, אתה לא צריך ללמוד מה שלא מעניין אותך. ומתוך המקומות האלה הם גדלים בדרך כלל למקומות, גם מבחינה למידה, גבוהים יותר. קצת יותר פרקטית בארץ, יש הרבה תלמידים שמגיעים בסוף לגילי בגרות, והם עושים או אקסטרני, או יש פרויקט שנקרא פרויקט הילה שמצטרפים אליו, ומי שכן הלך על המקומות האלה, ההישגים הם מרשימים ומדהימים ומפתיעים מאוד גם את אנשי החינוך. שזה לא יאומן שילד שלא למד במשך 12 שנים אנגלית. אנגלית, אגב, זה אחד המקצועות שיותר קלים להם, כי זה נגיש להם מאוד.
כי הם רואים הרבה טלוויזיה.
לא, שנייה, לא, רגע, אני אשים פה נתון מחקרי מיד על הטלוויזיה, ואני אגיד שבמחקר הקודם שבדקנו שעות צפייה, אז אנחנו מאוזנים עם הילדים החינוך הפורמלי.
אז רגע,
אז פה.
לא, כי תשמעי, האמא 24-7 עם הילדים, זה נשמע מפתה.
כי בראש שלך, את רואה אחר הצהריים ארוך שלא נגמר, אבל זה ממש ממש לא ככה.
אני רואה חופש, אני רואה, כן, כמו שאמרת.
כן, כן, אבל לא יודעת, באמת זה לא ככה. אני שוב פעם שמה את הכוכבית, זה לא פשוט, זה לא קל להיות עם ילדים. אני יושבת מול אמא, אני לא יכולה לספר לך איזה סיפור עכשיו על... זה לא קל, זה אינטנסיבי, זה לא פשוט, זה גם, אני מגיעה מתוך מקום שאני אדם, עד האימהות הייתי בן אדם פרפקציוניסט, אבל כאימא את צריכה לוותר על המקום הזה, כי אי אפשר, את לא יכולה להיות האימא המושלמת, בעיני עצמך, גם לא משנה באיזה סטנדרטים, אי אפשר, אז זה גם שיעור טוב נראה לי לחיים.
אני חושבת, מה שנשמע לי מפתה, בסיפור הזה של החינוך ביתי, לא שהתפתיתי יותר מדי, אבל מה שכן נשמע לי מפתה, זה שבגלל שאני מאוד עסוקה בפיתוח של העסק שלנו, ואני יזמית, ואני, יש לי לקוחות שיושבים לי כזה על הראש, והרבה משימות והרבה מטלות, אז אני לא יכולה באמת להיות... מבחינה נפשית, לתת את 100%. תמיד יש לי כאלה קולות רקע של, רגע, המייל הזה והשיחת טלפון הזאת וכל מיני הצקות כאלה, וזה בעצם המלחמה של האיזון בין בית לעבודה. אז מה שנשמע לי מפתה בסיפור הזה, זה שבעצם כל הקולות האלה, הכל מתבטל, יורד ממני עומס מאוד מאוד מאוד, שהוא עומס נפשי מאוד מאוד כבד, ובאמת מאפשר לי להגיע לסיטואציה הזאת של אני מול ילדים יותר רגוע.
אני חושבת שנגעת במשהו שהוא, נגיד לי, זה אחד המקומות שהכי, הכי, כשקשה לי, אז אני מזכירה לעצמי את האופציה האחרת. כי מבחינתי, וזה אגב, אני תכף גם אעשה איזה בריף קצר על מחקרים בתחום, אבל החלוקה הזאת בין קריירה לאימהות היא בעיניי, מאוד מאוד מורכבת ומאוד קשה. ואפרופו פרפקציוניזם, אתה אף פעם לא מרגיש 100% פה או 100% שם. ותמיד העולמות האלה איכשהו משתלבים וכאילו זולגים אחד לשני. תמיד יש מיילים וטלפונים אחר הצהריים, והרבה פעמים יש שהיא לא מרגישה טוב בבוקר, כשלך יש המון דברים שאת צריכה להספיק. ואני רואה את הפלטפורמה הזאת, כולם סביבי, ואחותי מחזיקה בקריירה, והיא ממש, אני רואה אותה נקרעת בין האימהות לקריירה, ואני רואה את האימהות השועטות לגנים בארבע, אני לא יודעת, אני לא יכולה, אי אפשר לשים את זה.
אני הולכת עם הטלפון.
כן.
לסיים את השיחת טלפון, אני מסיימת אותה בשער, כאילו.
אז במובן זה, אני יכולה להגיד לך שעם כל הקשיים, באיזשהו מקום אני מרגישה שזכיתי. זכיתי לאיזה חלון זמני בתוך החיים שלי, כי אני הייתי בטירוף הזה לפני, אני אהיה עוד אחרי שהם יגדלו. אני זכיתי לאיזה חלון זמנים שקצת, כאילו במרכאות, זמן עודו. כי הכל רגוע, אין שעון, הכל בסדר. אנחנו כן מחויבים לכל מיני דברים, אבל הם מאוד מאוד גמישים, ואני הכרעתי כרגע לכאן. אני חושבת שהגם וגם הוא לא יותר פשוט. הוא יותר פשוט במובנים אחרים של... הגשמה עצמית ופניות ובסדר, אבל אני באופן אישי, שאני מכריעה ובוחרת בזה, כל יום אני מרגישה שאני בוחרת בזה. אני מרגישה שעשיתי, שזה מתנה, גם אני נחה קצת, באופן הכי פרדוקסלי, אבל אני נחה מהטירוף, מהריצות, מהמלחמה היומיומית הזאת שלה לשלב.
מעניין, זה כן. השילוב של האימהות והקריירה והעבודה והמשימות הבלתי נגמרות כאן וכאן וכאן וכאן, זה קשה, זה אתגר, ולא סתם במהלך הפודקאסט הקדשתי כמה וכמה פרקים לנושא הזה, כי זה נושא שבאמת יש המון מה לדבר עליו, אבל מה שאת מתארת, הבחירה הזאת והשקט, כן, זה, 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 זה מפתה. אין מה לומר. לקראת סיום, יש כל מיני נתונים מעניינים שגילית במחקר שלך שיעניינו אותנו?
אני חושבת שככה זרקתי כמה דברים לאורך השיחה שלנו. אני חושבת שאחד הדברים שכן זיהיתי, זה שאימהות שבוחרות בחינוך ביתי, המחקר שלי הוא נוגע במוטיבציה, מאיזה מוטיבציה אתה עושה את הבחירה הזאת, האם זה מתוך מוטיבציה פנימית, שאני לא מסוגלת לשחרר, וזה מה שנכון לי וכזה, או שמשהו חיצוני, שהמערכת איחרה, זה נגיד משהו חיצוני, אז אני יכולה להגיד שהרוב המוחלט של אימהות שמתגלגלות לתוך חינוך ביתי, זה מגיע מתוך מוטיבציה פנימית, איזה שהם קולות אימהים, איזה מצפן פנימי כזה, לא יודעת, משהו ככה פנימי שמעוטט להן שזה מה שנכון להן. אז זה אחד. והדבר השני זה שכן, הרי במחקר ניסיתי קצת לאפיין מה משותף לאימהות. אז אני יכולה להגיד שרגעים מסוימים הרגשתי שחוץ מזה שהן בחרו לחנך בבית, הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. כי באמת יש מכל הקשת. אבל מה שכן משותף זה שגם קצת דיברנו על זה, זה שזה באמת החשיבה מחוץ לקופסה, ולשים, שמות סימני שאלה על דברים שלנו, הם נראים מאוד טריוויאליים, על שינה, איך ישנים, איך אוכלים, איך מחתלים, איך מחסנים. אז באמת שמות סימני שאלה.
על הכל.
על הכל.
כן, אני חושבת שכדי לבחור את האופציה הזאת של חינוך ביתי, זה חייב לבוא ממקום של סימן שאלה, כי אנשים שהולכים בתלם, זה נראה להם כאילו קיצונים מאוד. וסך הכל אנחנו, חברה ישראלית היא די חברה שהולכת בתלם. למרות מה שנראה לפעמים בכל מיני קבוצות פייסבוק, שזה כאילו לקחת את כל המשוגעים לדבר ולשים אותם במקום אחד, ואז נראה לי יש לזה אפילו שם, אפקט כזה ש...
שאתה מקבץ את השוליים, ואז זה נראה גדול.
כן, ואז זה נראה רוב, זה נראה כאילו...
אז לא, גם דיברנו על מספרים, אבל מה שכן מאוד מאוד חשוב, זה לראות מגמה, ובארץ החינוך הביתי הוא במגמה של עלייה מאוד 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 משמעותית בשנים האחרונות. הרבה יותר משפחות בוחרות בזה. לא יודעת אם זה מחוסר סביעות רצון של המערכת, או באמת יותר מאיזו הקשבה פנימית, לא יודעת. לא בדקתי את זה, אבל הנתונים מראים עלייה חדה.
טוב, אני החכמתי, וגם סיימתי את הפרק רגוע, כי פחדתי שאני סיים אותו כזה אכולת רגשות, רגשות השם והכל, אבל אני חושבת שבאמת כל עוד מדובר בבחירה, וכל עוד אני בתור אימא שלמה עם הבחירה שלי, ואני שלמה איתה. אז הכל טוב.
אז אתה יכול לפגוש גם דברים אחרים בלי לחשוש. וזה, בגלל זה מאוד שמחתי שהסכמת להיפגש.
וגם כאילו קיבלתי כזה אישור לאחרי הצהריים
החופשי.
כי אני תמיד מרגישה כזה, לא תמיד, אבל לפעמים אני מרגישה כזה מחוץ ללופ של הגינה, ומחוץ ללופ של ה... חוגים וכל מיני פעילויות שאני באמת בתור אימא מרגישה שאין בהם כל כך צורך. כאילו, אם הבת שלי נמצאת בגן ויש לה חוג בגן 3 פעמים בשבוע, והיא לא ביקשה ממני ללכת לחוג בלט. וששאלתי אותה אם היא גם רוצה ללכת לחוג בלט כמו החברות שלה, אז היא אמרה לי לא. אז איזה כיף. כאילו, יש לנו עוד אחר הצהריים של רוגע ורביצה בבית. אני חושבת שילד אחרי יום כזה אינטנסיבי של יום ארוך במערכת החינוך עם צהרון, וזה כאילו זה מטורף, זה כמו יום עבודה, אז אני חושבת על עצמי, אני אחרי יום עבודה רוצה
לנוח,
אני לא רוצה עכשיו להתרוצץ ולהמיס על עצמי עוד.
אני מסכימה איתך מאוד.
אז כן, ואני כן רואה את הערך בזה שהיא תתלווה איתי ותהיה ותהיה חלק בלתי נפרד מהבית.
איזה כיף.
זה כיף לקבל חיזוקים במקומות בלתי צפויים. ובאמת, מסקנה שכל בית, כל אחת, כל אחד, יעשה פשוט מה שמרגיש לו נכון.
נכון, ולפגוש את הקצוות, זה גם נותן פרספקטיבה אפילו למקום שאתה נמצא בו בלי לפחד.
לגמרי. טוב, אז ענבל, תודה שבאת.
תודה, טל.
אני מקווה שבאמת הרגשת פה בחופשה.
לגמרי, אני חוזרת.
מוזמנת תמיד.
תודה.
תודה לכן המאזינות, שלנו, וניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי.